בכנסים שלנו אנחנו תמיד מבררים את הנושא הזה של אין עוד מלבדו. זה הנושא הכי חשוב, היות ודווקא הוא מגלה את כל מהותה של חוכמת הקבלה, כלומר השיטה של כיצד לגלות את הבורא, הכוח היחיד שפועל במציאות. מלבדו באמת אין עוד שום דבר. כל היתר זה רק מה שהוא מפעיל, מה שהוא מוליד מתוכו, מפתח, מנהל. כלומר, הכל תלוי בכוח האחד והיחיד הזה. אפשר לקרוא לזה כוח הטבע, אפשר לקרוא לזה הבורא, כיוון שהוא בורא את הכל ומנהל את הכל. זה לא משנה, אבל זהו כוח אחד. ולהבדיל מכל יתר חלקי הטבע, דומם, צומח והחי, לאדם יש הזדמנות, יש אפשרות, יש הכנה, יש גם מטרה, והוא מחויב להשיגה. זה לגלות את אותו הכוח, להרגיש אותו, והרגשת הכוח הזה, הגילוי של הכוח הזה, הוא פועל לפי החוק העיקרי שבפיזיקה, החוק העיקרי שבטבע, חוק השתוות הצורה. בא במידה שהתכונות שלנו שוות לשל הבורא, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו הופכים להיות לחלק שלו, אנחנו פשוט נדבקים בו. באיזה צורה זה מתרחש? איך זה קורה? הבורא הוא כל הזמן מפעיל אותנו, וכל הזמן דוחף אותנו לקראת המצב הזה, כדי שאנחנו נגלה אותה. התנועה הזאת היא מתרחשת מתחילתה של הבריאה ועד סופה, עד אשר אנחנו לחלוטין נגלה אותו. ואנחנו מגלים את עצמנו בתחילת הדרך הזו של הגילוי. אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו כלפי הבורא, יחסית לבורא, כנמצאים, זה אני, וכאן, כאן נמצא העולם שלנו. וכאן נמצא הבורא. וכל העולם שלנו הוא מסתיר את הבורא ממני. הבורא הוא פועל על העולם הזה. הוא פועל עליי. ואם אני קולט את פעולותיו ומפענח את פעולותיו בצורה נכונה כהכרחיים בכדי דרך העולם הזה מתוכי להשיג אותו, אז אני מתקדם לקראת הבורא. ובכדי לכוון את עצמי כך שאני אוכל לגלות את הבורא דרך כל המעטפת הזאת של העולם שלנו, לשם כך ניתנה לנו חוכמת הקבלה. למה אנחנו צריכים לגלות אותו? היות ובזה שאנחנו מגלים אותו, אנחנו משיגים את השורש שלנו. אנחנו משיגים את אותו המצב של שלמות ונצחיות. אנחנו נעתקים מהגוף שלנו עד כדי כך שהגוף שלנו, כאן אני אצייר נקודה שמתוכה אני משיג אותו, הנקודה שבלב. הגוף שלנו עצמו הוא למעשה, אני לא יודע אם אתם רואים מה שאני מסרטט כאן למטה. הגוף שלנו. הוא לפתע נעלם. העולם שלנו נעלם גם כן. ואנחנו מתחילים להרגיש שזה הכל הבורא, האחד, האור העליון, וכל מה שלפני כן הצטייר לנו, כי אנחנו בגוף שלנו, חמשת החושים שלנו שבעזרתם אנחנו מרגישים את עצמנו, דרך חוש המישוש ודרך... אחר כך יש לנו טעם, ריח, שמיעה, ראייה, דרך כל החושים האלה אנחנו קולטים את העולם שלנו, כל זה מתעדה כביכול. נכון, נעלם, מתמוסס, ודרך כל זה אנחנו רואים אור אחד עליון. וזה המצב שעלינו להגיע אליו, זה משהו מאוד ממשי, הרבה יותר ממשי מהעולם שלנו. ואיך עושים את זה? על זה מספר המאמר הזה של אין עוד מלבדו. אז ההתכוונות שלנו כלפי או על הבורא, זה בא מתוך זה שאנחנו קושרים את הכל אליו, אל השורש האחד העליון הזה, שמלבדו אין יותר כלום. כלומר, כל מה שבי, מה שאיתי, ואני והכל, זה הכל בורא אחד. כלומר, הכוח האחד ששולט, שמנהל אותי, בידיים, ברגליים, בראש, ברצונות שלי ושל כל האחרים, כל זה נשלט אך ורק על ידי כוח אחד, רצון אחד. אם אני מתכוון על זה, אז אני יכול להתקדם. איך אני מתפקס על זה או מכוון את עצמי לקראת זה? זה אנחנו כבר לומדים מזמן כבר. ההתכוונות הזאת יכולה להתרחש רק בתוך הקבוצה, כיוון שמכל הבעיות השונות והמגוונות שהבורא מביא לנו, אם אנחנו כולנו מתרכזים יחד, אם כנגד האגו שלנו אנחנו מתחילים להתחבר, זוהי כבר ההתכוונות הראשונה כלפיו. ומשם ואילך, כל מה שקורה בינינו, בעיקר בתוך הקבוצה, ולאו דווקא, לא בעולם, גם בעולם, אבל בקבוצה אנחנו יכולים להיות באיזושהי אינטראקציה, שם אנחנו יכולים להתחבר, להתאחד, להבין מה קורה, לפעול אחד על השני, להשפיע אחד על השני. אם אנחנו עובדים בצורה כזו, אז אנחנו אט-אט מתחילים לגלות שאיזה שהוא כוח עליון עובד איתנו. ובראש ובראשונה מה שהוא עושה, זה הוא דוחה אותנו אחד מהשני. ואנחנו צריכים לנסות ולהתחבר. ביחס לעולם, אני מנסה בכל העולם לראות רק את פעולותיו של הבורא. כלומר, אנחנו שומעים חדשות, אנחנו רואים כל מיני אירועים ומאורעות, והעולם גם כן הופך להיות עגול כזה, מאוד מקושר ומתוקשר. ובכל זה אנחנו צריכים בעזרת היגיעה שלנו כל הזמן לראות רק כוונה אחת, רק רצון אחד, רק דבר אחד. כל העולם הוא מכוון לזה, שאנחנו נגלה את הבורא, וברגע שאנחנו מנסים לגלות אותו, מיד הוא נאבד. העולם הוא הופך להיות רגיל, כמו שכל אחד אחר קולט אותו, ושוב אנחנו צריכים לפקס את הכוונה הפנימית שלנו לזה שקיים רק הכוח האחד הזה שסביבנו מחולל את כל התיאטרון הזה. וככה, פעם אחר פעם, אנחנו מוצאים את נקודת המגע, אנחנו רואים שמאחורי כל זה, זה הבורא, ומיד החדות נעלמת, הוא מגביר את ה... איך להגיד? את הריינג', את הטווח, את הרגישות, כך שאנחנו שוב נתפרד, אבל נגיד פי עשר. ושוב אנחנו, זה נעלם, שוב אנחנו מתפקסים, שוב הוא מגביר את כל ההתפרדויות האלה למיניהן, ושוב אנחנו צריכים להתפקס, וככה עד שאנחנו נגיע לכזה מצב שבהתאם למדרגה שלנו, כל בעיה, בקבוצה, במשפחה, בעבודה, בעולם, כל מה שקורה, אנחנו נקשור רק לכוח האחד הזה של הבורא. אז כשאנחנו נגיע למצב כזה, הוא יתגלה לנו. אבל למצב כזה אנחנו לא יכולים להגיע. לא יכולים. למה? היות והוא עושה כך בכוונה שאנחנו לא נוכל לגלות אותו. ואנחנו רואים שאנחנו כל הזמן משתוקקים, רוצים להתקדם, משיגים איזשהו קשר, הבנה מסוימת של מה מתרחש איתנו. הוא עכשיו אוסף אותנו כאן בכנס, הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו בינינו, הוא מנהל כל אחד ואחד בכדי להביא אותו לחיבור עם האחרים. וברגע שאנחנו כבר נכנסים לתוך זה, הוא מרשה לנו, מאפשר לנו לעשות זאת, פתאום הכל נעלם. פתאום מופיעים בי כל מיני רצונות, זרים וכל מיני מחשבות, והכל איפשהו לאן שהוא נעלם. וכאלה עליות וירידות מתנהלות תדיר. רבים מהחברים שלנו, כפי שאנחנו אמרנו, הם לא עומדים בזה ועוזבים אותנו. רבים מהם, רבים מאיתנו, נופלים לתוך כזו איזשהו אדישות, חוסר אכפתיות. אנחנו מאמינים, אנחנו מאבדים אמונה בזה שאנחנו יכולים להשיג את זה. וכל זה נעשה בכדי שאנחנו נשיג זעקה, צעקה, שרק הבורא למעשה יכול לחבר אותנו, בכדי שבחיבור בינינו אנחנו נגלה אותו. מה גם שהירידות הן לרוב יותר מהעליות, ואנחנו נמצאים לפעמים שבועות ואפילו חודשים באיזושהי אדישות, ופתאום יש איזושהי התעוררות, שוב חיבור, ואז שוב נופלים. ואם אנחנו נספור את זה בזמן, אז הירידות הן פי הרבה מבחינת זמן יותר מאשר העליות, וזה נעשה כך בכוונה על ידי הבורא, כדי שאנחנו נחשב את העליות והירידות שלנו, ואנחנו נראה עד כמה הם לא מבילים אותנו לשום דבר טוב. כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים, כך יהיו לנו יותר בעיות, כך יש לנו יותר כל מיני, אנחנו גם יודעים יותר, מבינים יותר, ובכל זאת לא יכולים לעשות שום דבר. אם מתישהו היה נראה לי שנו, אני אלמד שם עוד איזה כמה מאמרים, אני יישב עוד קצת בשיעורים, אני שם אעשה עוד איזשהו משהו עם החברים, אני רואה שכתוצאה, בכל זאת אני נופל, בראש יש לי המון כל מיני ידיעות, וכאשר העניין מגיע לזה של להרגיש, להתפקס, להתרכז, כדי להתחיל להרגיש אותו, את הבורא, אז מתעוררת בי אותה אדישות, חוסר כוחות, ובצורה כזו אני, פשוט נופל. זה נעשה כך בכוונה. זה ככה איזשהו בירור בתוך העבודה הקשה הזו. עד השלב האחרון מגיעים רק אלו שבאמת מוכנים, שמוכנים להמשיך את היגיעה כל פעם במדרגה הבאה, כל פעם בהבנה מוגברת, ויחד עם זה עם יתר כבדות, יחד עם זה כל פעם עם יתר נחישות להתחבר, להתאחד, לעשות כל מה שצריך ולראות שלא יוצא כלום. רק בכדי שאנחנו בוודאות נבין שרק האור העליון שברא אותנו, את הרצונות שלנו, שבר אותם, הפריד בינינו, רק האור העליון הזה הוא גם שמסוגל לחבר אותנו. ואנחנו זקוקים לשותף הזה, הבורא. כלומר, רק כאשר יאיר עלינו, וגם כן, לפעמים מאיר עלינו איזשהו אור עליון, אנחנו לא מרגישים אותו בצורה ברורה, אנחנו מרגישים איזושהי התעלות, התפעלות, התעוררות, אנחנו מתחילים להתחבר בינינו. וכאן נדרש מאיתנו בכדי באמת להתחבר בפועל, למעשה, אנחנו זקוקים להשפעתו הישירה, כלומר, הוא צריך בפועל להתגלות בינינו, למלא בינינו את כל החלל, לחבר אותנו. בכדי שאנחנו נהיה כמו, כמו צימוקים בתוך בצק. ובכדי שהבצק הזה יחבר בינינו, יחד, בינינו, האור הזה הוא צריך בצורה כזו למלא את כל החלל שבינינו. אבל זה כאשר אנחנו נזדקק לזה שהוא יעשה את זה. וההשתוקקות כלפי זה חייבת להתממש לפי הכלל שאנחנו כל הזמן עובדים עליו בינינו, אין עוד מלבדו. כלומר, כל בעיה, כל איזושהי אי-הסכמה, כל איזושהי פעולות בקבוצה, מה שלא יהיה, אנחנו מחויבים מיד לקשור את זה לבורא. איפה הוא? למה הוא איננו? למה אנחנו לא דורשים אותו? אני זוכר את עצמי כשהייתי במין מצב כזה כמו שאתם נמצאים עכשיו. פשוט ניגשתי אל הרבש ואמרתי לו, נו, מה קורה? או שכן, או שלא. אני מתקדם או לא? מה עוד נותר לי לעשות? והוא ענה לי בצורה מאוד פשוטה. ביקשת? כלומר, על זה אנחנו שוכחים. על זה שהדרישה כלפי הבורא, וכל דרישה, זה לא חשוב, אתם יכולים באיזושהי, או בכל דרך לפנות אליו, אתם יכולים לקלל אותו, זה לא חשוב. העיקר, פשוט לא לזנוח את זה. לא לעזוב. וכל המילים היפות שלכם, אף אחד לא צריך את זה, הוא מבין הכל. זה האור העליון הזה בכוונה מעורר בכם את הרצונות האלה, במיוחד ככה מעצבן אתכם, מעורר אתכם, זה איזשהו כזה פלירט מאוד רציני, מאוד ככה מוקשה כזה, שככה במיוחד הוא עושה לכם כדי שאתם תפנו אליו את תשומת לבכם. לא משהו בצורה רכה כזאת, אלא דווקא משהו יותר נוקשה. ואם אנחנו מבינים את זה, וזה מאוד קשה לעזוב את זה, אבל בשביל זה ניתנת לנו הקבוצה. ורק לשם כך, כדי שאנחנו נזכיר זה לזה, כדי שאנחנו נתמוך זה בזה, שאין עוד מלבדו, לפנות אליו בכל רגע ורגע, להפוך אותו לשותף הקבוע שלנו, ומה גם פעיל, ולא איפשהו שם אחר כך. שיופיע בהמשך ויתגלה, אלא נכון להיום בינינו, כאן ועכשיו אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו לא יכולים לעשות בינינו כלום, אפילו לא צעד אחד, שום דבר. לא להצליח, לא בהפצה ולא בחיבור שלנו, בכלום. אנחנו לא יכולים לעשות, אפילו אם אנחנו יכולים לעשות משהו ואנחנו עושים ופועלים, וכאילו בלי לפנות לבורא, זה לא טוב. לאחר מכן, כך או אחרת, זה יחזור אלינו בהפוכה, בצורה לא טובה, ובכל זאת אנחנו נצטרך זה לתקן את הזלזול הזה שלנו כלפיו, כיוון שההתקדמות היא יכולה להיות רק בשלישייה. אני, הקבוצה והבורא שמחבר אותי עם הקבוצה.
בגלל זה, כותב בעל הסולם במאמר הזה, רק אם לאדם יש באמת רצון אמיתי להשיג את מטרת הבריאה, זאת אומרת לגלות את כל העולם, להיות השולט, הבעל הבית שלו, במקום הבורא, בהשתוות עם הבורא, אז אדם כזה הוא מקבל ממש ניסויים גדולים. זאת אומרת, הוא מקבל עזרה מלמעלה, אבל העזרה מלמעלה היא בזה שמראים לאדם כמה הוא רע במצב הנוכחי. זאת אומרת, שולחים לו מחשבות ורצונות שהם נגד העבודה הרוחנית. למה? כדי שיראה שאין לו קשר עם הבורא, קשר עם הכוח הזה, יוצר את הכל, שהוא מנהל את הכל, מזיז את הכל. אנחנו צריכים להכניס את הכוח הזה לתנועות שלנו. כל התנועות שלנו, אם הן קורות בלי קשר עם הכוח הזה, בלי שותפות איתו, זה סתם מצבים בהמיים. אין בהם שום דבר חוץ מזה. ולכן כל הזמן, כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את הכוח הזה אצלנו, איפה הוא בינינו. המחשבות שלי, מאיפה הם הופיעו? ממנו. תעצמו עיניים. כולם עוצמים עיניים. אין כלום. קודם כל אנחנו מתארים לעצמנו רק את הכוח הזה, היחיד של הטבע. ועכשיו, כל מה שמופיע בנו, מחשבות, רצונות, איזה שהם תנועות, זה הכל הוא מזיז. הנה, כמו שאני מזיז את הידיים שלי, ככה הוא מזיז. זה הוא מזיז. כשאני אומר את זה עכשיו, זה הוא אומר. מה אתם שומעים? דרכי, מה שנראה לכם, אבל זה ממנו. וכן הלאה. זאת אומרת, מאחורי כל אדם, מאחורי כל פעולה, מאחורי לא משנה מה, עומד הכוח הזה שהוא מנהל את הכל. אתם יכולים לפתוח עיניים. איחוד כזה איתו, שאנחנו מרגישים שהכל מלא רק בו, וכל השאר זה כמו תיאטרון, כמו בובות על חוטים. למצב כזה אנחנו צריכים להגיע. וכמה שנראה את עצמנו רחוקים מהמצב הזה, ככה יותר טוב, אז זה אומר שיש לנו יותר דרישה בזה שהוא ימלא את המצב הזה. וכל הבעיות שנוצרות, במיוחד בקבוצה, במיוחד בינינו, נו זה, אני לא יודע איך להגיד, זה הרמז הפשוט ביותר, הישיר ביותר שלו, הציווי, ההוראה על זה שאנחנו חייבים אותו, בגלל שבלעדיו אנחנו ודאי שאף פעם לא נוכל להיות קשורים בינינו, אף פעם. אנחנו שם מדברים, שרים על אהבה, על חברות, זה הכל סתם מילים. אם אנחנו לא זוכרים בזה על המטרה שיבוא האור הזה העליון ויעשה בינינו את הקשר, לא יהיה הקשר. הפוך. המאמצים שלנו, אם אנחנו לא מושכים אותו, הם תמיד יתקלו בחוסר הצלחה, בכוונה, בשביל שאנחנו נתחיל לקרוא לו כשותף. וכשאנחנו מתחילים לקרוא לו כשותף, אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו כבר אחרת איתו. אנחנו באמת מתחילים להרגיש איך הוא מתחיל לעבוד בינינו. ואם אנחנו נופלים, אז אנחנו כבר נופלים בצורה מדויקת ביחס לדרישה שלו בינינו, לזה שהוא לא נמצא בינינו. ובגלל זה החשוב ביותר שאנחנו כל הזמן נחזיק את עצמנו באיזשהו קשר עם מי שמגדיר את כל המצבים שלנו, את כל העולם שלנו, וכל מה שקורה בעולם. צריך לראות מאחורי זה איך פועל הבורא. אני נדהמתי מרבש, שהוא כביכול חכם, אדם כזה גדול כביכול, יודע הכל בעולם. אם היינו נוסעים איתו לאנשהו, היה אומר, תדליק רדיו. כל 5 דקות ראשונות, בכל שעה, יש חדשות, 3 דקות. זה הוא חייב לשמוע. כל שעה. כשיש חדשות. ואני נדמתי. מה, אדם כזה, מה אכפת לו מי, מה, איפה? הוא תמיד, ככה בצורה סיסטמטית כזאת, תמיד היה שומע חדשות. הוא דרך זה, אחרי זה הוא הסביר, ואני כבר התחלתי להבין, הוא דרך זה היה מקבל את ההתפתחות של העולם כהשפעת הבורא. הוא הרגיש מאחורי אותם בובות על חוטים, ששמע איפשהו משהו אמרו, משהו עשו, הוא הרגיש איך מאחורי כל זה פועל הכוח העליון ומנהל את הכל בתיאטרון הזה. והחשוב ביותר, בשום אופן האדם לא צריך לקבל את העולם כאילו הוא פועל בפני עצמו, בלי הכוח הזה שהוא הבסיס, הטבע. זאת אומרת, אין אף אחד בעולם חוץ ממנו, כולל את האדם עצמו. זאת אומרת, כל מה שניתן לנו זה מתוך הנקודה שבלב שלנו, שהיא מנותקת מהבורא בכוונה, שנוכל לראות את העבודה שלו. ולכן התנועה שלנו לגילוי היא נקראת עבודת השם, העבודה של הבורא. זה הוא עובד. אנחנו רק מגלים את העבודה הזאת שלו.
Поэтому говорить о том, что человек существует как
ולכן להגיד את זה שלאדם יש איזושהי איזה חופש משלו, זה שטות, או למישהו בעולם שלנו, לאף אחד ובשום דבר, רק בדבר אחד, בזה שבמאמצים שלנו למשוך את הכוח הזה, ככה לתאר לעצמנו, להתחיל לתאר שהכוח הזה פועל מכל החלקיק הקטן ביותר, מולקולה, אטום, של הדומם, צומח, חי, ובכל האנשים, ובכלל בכל העולמות, ובכל הבריאה. ואפילו, אם מופיעות בינינו איזשהן בעיות, ואני פתאום מתחיל להתעצבן על מישהו, ושוכח גם בזה על הבורא,
это называется грехом.
זה נקרא חטא. חטא זה נקרא כשאני מתנתק מהמחשבה שהבורא נמצא בהכל. שזה הכוח שהוא מחיה, מנהל, שהוא כביכול הוא לא פועל, אלא פועל איזשהו אדם בעצמו, העטיפה הזאת, או אני, או איזשהם כוחות הטבע. זאת אומרת, אני צריך כל הזמן להחזיק בכוח הפנימי הזה, המחליט את הכל, ואם אני מתנתק מזה, זה נקרא חטא. ואז אני צריך לחזור בתשובה למה שכחתי עליו.
И вот это состояние называется на самом деле падением.
והמצב הזה הוא נקרא באמת ירידה, נפילה, כשאני מרגיש את עצמי מנותק מהבורא. שאני מתאר רק את העולם החיצוני, החומרי הזה, שהוא רק נדמה לנו בחושים שלנו. בגלל זה הוא נקרא העולם המדומה, שהוא מצטייר בצורה כזאת. וגם כן להפך. אם הבורא לא מראה לי את זה שאני נופל, את זה שאני מתנתק ממנו, אלא להפך, מתרומם, קרוב אליו, זה הכל הרי הוא עושה בינינו, ובנו, בעצמנו, בכל אחד מאיתנו. אז אני צריך להודות לו על זה, וצריך לנסות להיאחז, לתפוס בהרגשה החזקה ביותר של הקשר איתו, ולא להתנתק מזה אף פעם ובשום צורה. לא להירגע. כל הזמן להישאר ברמה המינימלית הזאת. פחות אני לא רוצה. לא להסכים עם זה שאפשר לנוח כביכול מהמאמץ הזה. לא. המאמץ הזה הוא לא צריך להיות מאמץ. זה צריך להיות המצב הקיום שלי, התמידי. שאני תמיד נמצא בהרגשה כזאת. ישן, לא משנה מה אני עושה, תמיד אני נמצא בהרגשה כזאת, שהבורא בתוכי ומנהל אותי, שהבורא נמצא בעולם החיצון ומנהל אותו, ובצורה כזאת יש לי עסק רק איתו. אני רוצה לנסות להבין איך הוא עושה את זה. אני רוצה להתאים את עצמי אליו, בשביל לזוז יחד איתו. כמו שאנחנו לומדים איתכם במאמר אחור וקדם צרטני, אחור וקדם צרטני, שהרוכב שנע עם הסוס בהסכמה איתו, והסוס זז עם הרוכב בהסכמה איתו. אז ככה זה, הסוס הוא כמו כל הבריאה, והרוכב זה הבורא שמנהל את הסוס הזה, וב-100% בצורה מוחלטת מנהל את הסוס. אין בסוס הזה שום תנועה שלא תהיה תחת השפעת הרוכב, אבל הסוס בעצמו, הוא רוצה ללכת יחד איתו, מהרצון שלו, לתאר מראש את הרצון שלו, עד כדי כך יתחיל להבין את הבעל הבית שלו, שהוא יתחיל לפעול עוד לפניו, לפני שהבעל הבית ישפיע על הסוס. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לרמת קשר כזאת עם הבורא, שאנחנו עושים את הפעולה במקומו. אנחנו חושבים ומרגישים במקומו. עד כדי כך אנחנו קשורים, דבוקים אליו.
Здесь мы достигаем следующего уровня.
וכאן אנחנו משיגים את הדרגה הבאה, את הבעיה הבאה.
А для чего мы это делаем?
בשביל מה אנחנו עושים את זה?
Для того, чтобы доставить
בשביל ему. לתת לו תענוג.
А не для того, чтобы нам от этого было хорошо.
ולא בשביל שלנו יהיה מזה טוב.
ради себя.
אם אני פועל למען עצמי, אז אני מתנתק ממנו. שוני של התכונות. ובגלל זה אנחנו צריכים לחשוב. חוץ מזה שאנחנו רוצים להיות בגילוי הבורא, אנחנו רוצים להיות בגילוי הבורא בשביל לתת לו תענוג. ואז אנחנו מתחילים להרגיש איך הוא רוצה להתגלות לנו כדי לתת לנו תענוג. כדי לספר לנו על הכל, כדי למשוך אותנו לעולם הזה שלו, של הנצחיות, של השלמות. והעולם שלנו כמסתיר, כעומד בינינו לבינו, הגופים שלנו וכל מה שמקיף אותנו, בשביל שכל זה פשוט יתעדה, שאנחנו נראה רק כוח אחד ששולט בעולם, ואנחנו בתוכו. בעצם היום גם כן המדע מתחיל לדבר על זה. אז אנחנו צריכים במצב כזה להתחיל להרגיש כאב או שמחה מהכוונה שלנו, למה אנחנו רוצים לגלות אותו, או לטובת עצמנו או לטובתו. וכאן האגו שלנו מקבל את העבודה האחרונה שלו. זאת אומרת, אנחנו שוב דורשים מהבורא, כמובן, ולא מעצמנו. אנחנו דורשים ממנו שהוא יתחיל לתת לנו דווקא כאלה כוונות. הכל ממנו, הכל רק אליו. כל השאלות, כל הדרישות, כל הבקשות, תפילות, תחינות, לא חשוב איך לקרוא לזה, כל הטענות, הכל אליו. אף פעם שאדם לא ינסה בתוך עצמו למצוא איזושהי תנועה קטנה ביותר. יש בעיה? מיד אליו. במה שלא יהיה. ויחד איתו לפעול. ואתם תראו איך הכל יסתדר. אבל זה אם להתכוון נכון לכוח הזה. זאת אומרת, שאני רוצה לגלות אותו, שרק הוא האחד יחיד קיים בעולם, ואך ורק בשביל לחבר את כולנו יחד, שנהיה כאחד תחתיו. להתאסף לסוס האחד והיחיד הזה.
И чтобы мы ощущали радость
от того, что есть у нас. שאנחנו גם נרגיש שמחה מזה שיש לנו קשר איתו. טוב או לא טוב, לא חשוב. אם במצב ההרגשה הגרועה ביותר שלי אני מרגיש דווקא את הקשר איתו, אז זה מצב טוב. אם בהרגשה הטובה ביותר שלי אני לא זוכר עליו, אז זה מצב רע. ככה אנחנו צריכים לשקול את המצבים לפי כוח הקשר שלנו עם הבורא. וככה אנחנו לאט לאט עוברים מההרגשה בכלים דקבלה שלנו, ברצונות המקבלים שלנו, מהם לכלים דהשפעה שלנו. זאת אומרת, כל השמחה שלנו, כל ההשתוקקות שלנו, היא הולכת וכבר מכוונת אליו כדי לתת לו תענוג. ואז בכוונה הזאת לתת לו תענוג, אנחנו מתחילים לקבל את האור העליון שממלא אותנו בצורה מלאה. הבורא נכנס אלינו ואנחנו מתחילים להרגיש אותנו ואותו כאחד שלם, כשני אוהבים שמתחברים יחד.
Вот в этом заключается
בזה מסתכם המאמר הזה. אני בכוונה עברתי, הסתכלתי על הטקסט כדי שאתם תוכלו אחרי זה לפי הטקסט שוב לשמוע את המאמר. זה לקח לנו בסך הכל חצי שעה, כן? אבל זה המאמר החשוב ביותר. הוא נותן לאדם הכיוון האמיתי, המדויק, היחיד בחיים. חוץ מזה אין כלום. חברים, יש איזו הפסקה במקור, אז כרגע אין תרגום. נקווה שזה יסתדר עוד מעט. ובמשפחה, וכמובן שבקבוצה, זה הכל יהיה אחרת. אני מאוד מציע לכם את זה. זה בעצם הכל, אני לא רוצה לדבר יותר מדי. כדי לא ככה לפזר את הדברים. אתם יכולים לשאול שאלות, אבל מאוד קונקרטיות. דווקא באותו הכיוון שבו אני דיברתי. הנושא חשוב ביותר, ואני מבקש מכם להיות קונקרטיים. ילנה ממוסקבה, מה זאת אומרת לפנות לבורא?
מה זאת אומרת לפנות לבורא? זה אומר לדרוש מהכוח הפנימי של העולם שמחזיק אותו, מנהל אותו, התגלות הברורה בתוכנו. אתם צריכים להכיר את הכוח הזה, אנחנו צריכים להתקשר איתו, אנחנו צריכים בעזרתו לעשות משהו, כלומר אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים שהכוח הזה יתגלה.
לדרוש באיזה צורה?
זה בכל דרך אפשרית, אפילו בכללות. לא חשוב איך. לבורא לא אכפת לו איך אתם פונים אליו. זה אפילו תרשיעו אותו, רק אל תעזבו. בבקשה.
שלום רב. שלום לכולם. קוראים לי סרגי, מקבוצת טורונטו, וקבוצה וירטואלית של צפון אמריקה. שאלה כזאת, אין עוד מלבדו, באמת. עכשיו כאן התאספנו מרצונו, באמת, השאיר לנו קצת מקום לעבודה כאן, עבודה פנימית. כאן התאספו נציגים של הרבה מאוד מדינות ושל קבוצות מתקדמות, ככה אפשר להגיד. רב, יש לי שאלה אליך. מה אנחנו בצורה מעשית יכולים לעשות, פרקטית, כדי לעזור, להתחבר, דווקא לחבר את הקבוצות האירופאיות? ושאלה שנייה?
לעזור לקבוצות אירופה להתחבר, להתאחד, משמה שעלינו, שאנחנו פשוט צריכים להיות איתם. אנחנו צריכים להתקשר איתם, ללחוץ עליהם, לעזור להם, להשתתף איתם בחיבור שלהם, פשוט להשתתף. לא לעמוד מהצד ולהסתכל, נו, מה שמה באירופה, אלא להשתתף בזה. כלומר, באותן הקבוצות, שוודיה, נורווגיה, צרפת, גרמניה, לא חשוב איפה ומה, איטליה כמובן, וספרד, יש ארצות עם קבוצות גדולות וחזקות, עד ללטביה וליטא. אנחנו צריכים להתערב בכולן, פשוט לחיות יחד איתם. אנחנו לא סתם יוצרים קבוצה אירופאית בכנס הזה, אנחנו יוצרים קבוצה עולמית אחת. אתם חייבים להרגיש שכולנו גוף אחד, אחרת אנחנו לא יכולים להתקדם, ואנחנו ככה נהיה. שוב נתפזר קצת, נתחבר קצת, וככה זה יהיה עוד שנים רבות, ואין לנו זמן לזה. אנחנו חייבים להתחבר ולעבוד יחד ככה. אנחנו צריכים לעבוד בצורה כזאת יחד, שפשוט אנחנו נראה ונרגיש, כמו שאנחנו עכשיו יושבים כאן כולנו יחד, באותה צורה. ובצורה כזו אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני מקווה שעד סוף הכנס אנחנו נווסת את כל זה. יהיה לנו מרכז אחד משותף, יש לנו learning center, הם עוד ידברו על זה שוב, אולי יספרו קצת על עצמם. זה מרכז לימוד לחוכמת הקבלה, ומלבד זאת אנחנו צריכים מרכז אחד להפצת החינוך האינטגרלי, שזה מרכז נפרד בפני עצמו. ומלבד זאת אנחנו צריכים עוד ניהול אחד של כל הקבוצה האירופאית והקבוצה העולמית. המרכז של הניהול נמצא אצלנו, ואז אנחנו נתחיל לארגן את כל זה, להביא את כולם לתוך גוף אחד.
תודה. עוד שאלה קצרה. יש פה המון נשים שהתאספו מכל אירופה, יכול להיות זה עבודה שלהם קצת, בשביל קצת לחבר אותנו הגברים.
אתה אל תתחמק מהעבודה. כמובן שצריך לתמוך בנשים, וצריך לתת לנשים את האפשרות ללחוץ על הגברים. אל תשב בצורה פסיבית ותחכה מתי הם ילחצו עליי. זה לא כמו בבית עם האישה, שעד שהיא לא ממש ככה תביא אותך לתלות הזוז. בדרך כלל ככה זה קורה בבית. וכאן לא. כאן צריך בכל זאת לעבוד על זה. הן דוחפות אתכם למימוש של מטרת החיים, וצריך לעזור להן בזה ולהיות יותר קשובים. אבל אל תחשבו שזה נמצא רק על כתפיהן, זה גם העבודה שלכם. הדאגה או העבודה של אנשים זה לא רק לדחוף את הגברים, גם הן עצמן עוסקות בעבודה רוחנית. אני לא יכול להגיד שכעיקרון, אנחנו אמנם לא רואים את זה ולא מרגישים את זה, כיוון שהן עושות את זה מעט בככה איזשהו מצב יותר של עצנה לכת, אבל הנשים הן נמצאות בדרגה לא פחותה מהגברים בכלום, ורבות מהן ברמת הידע וההתפתחות והמסירות ובכלל בקרבה להשגה יותר מרוב הגברים. אל תסתכלו עליהן שהן כאלה כביכול כאלה שקטות, ועל כן לא קורה שם שום דבר מיוחד. בתוכן יש ידע עצום וכוחות עצומים, ואם אתם תיתנו להן את האפשרות, את ההזדמנות לפעול בצורה קצת יותר פעילה, אתם תראו למה הן מסוגלות. נו, קצת כפיים. בבקשה.
שלום רב.
Мы изучаем, что
אנחנו לומדים ש הבורא לא משתנה, או אי אפשר לשנות אותו, הוא תמידי, נצחי. אבל אנחנו צריכים להשתנות, לפי השתוות התכונות. אבל אני לא מצליח לקשור איך אנחנו כל הזמן משתנים, שנראה לנו שהוא פועל עלינו. איזה פעולה זה מעורר?
זאת הייתה השאלה? אז שוב בבקשה.
אנחנו לומדים שהבורא לא משתנה. אנחנו צריכים להשתנות. וכאן במאמר נאמר שהוא פועל.
אנחנו צריכים להשתנות בעזרתו, בכדי לראות, להרגיש, לשמוע, לתמום את הטנטה שלו. תגיד נקודות, טעמים ואותיות. אנחנו צריכים להרגיש בכל צורה רק אפשרית, עם הגוף, עם הטעם, עם הריח, עם המישוש, עם כל החושים, בכדי שהוא ימלא את הכל.
ויוצא שזה אנחנו תמיד משתנים? שנראה לנו שהוא פועל עלינו?
הוא למעשה מעורר את הפעולות האלה בנו, בכדי שאנחנו נדרוש ממנו גילוי בפועל. בבקשה.
When something bad happens to me, like my car breaks down, I say
שמשהו רע קורה לי, שנגיד מתקלקל הרכב, אני אומר שזה הבורא.
And when something good happens to me, like I come to this amazing
שמשהו טוב קורה לי, כשאני בא לכנס המדהים, אז הכנס, אז גם כן אני אומר שזה מהבורא. אבל בין הטוב והרע, אני לא מצליח לעשות את זה, אני לא יכול להגיד שזה הבורא.
It just feels like normal life.
זה פשוט מרגיש כמו החיים הרגילים. ניטרלי. איך אני יכול לראות את הבורא בכל דבר, כל הזמן?
כאשר יש טוב או רע, שאלה מאוד טובה. כאשר יש טוב או רע, אז יש לנו תחושה מאוד ברורה, ואז כמובן שיותר קל להתחיל לקשור את עצמנו עם הבורא, של איך רע לי או איך טוב לי. האמת שזה לא משנה בינינו אם רע או טוב. כמובן שאנחנו משתוקקים אל הטוב, אבל ככלל אנחנו צריכים להשתוקק למצב שבו אנחנו קרובים יותר אל הבורא. והטוב הוא מורגש על ידינו רע. זה לא צריך להיות חשוב לנו. אז כעיקרון, הבורא הוא מעורר אותנו דרך מצבים הרעים, ואז אנחנו דורשים אותו. אז כך ש... מה עלינו לעשות במצבים הניטרליים? במצבים הניטרליים מאוד קשה. איפשהו שם משכיב אותי על הספה, אני שוכב שם ברוגע, לא רוצה לחשוב על שום דבר, במה להתעסק, לא רוצה להתעסק בשום דבר, לא טלוויזיה, לא כלום, בוהה בתקרה. ויש הרבה מאוד דקות כאלה, שעות, ימים, כזה חוסר מוצא, ריקנות, חוסר תכלית. אני צוחק שם. מה, אתם חושבים שאני לא מכיר את זה? אך ורק הקבוצה יכולה לבוא אליך, לא בהכרח להופיע אצלך בבית, אבל יכול להיות שגם בבית הם ככה ינערו אותך כמו שצריך, אבל כעיקרון זו הקבוצה. העבודה בהפצה, המחויבויות. תראו, לולי הגבר היה מתחתן, נאמר, הוא לא היה מוליד ילדים, נאמר, הוא לא היה צריך לדאוג לבית, למשפחה, לילדים, הוא היה ממשיך לשכב ככה על הספה. זה ממש הטבע של הגברים, כן? אני לא שומע שיש הסכמה. זהו המצב הטבעי. בשביל זה, קודם כל צריך אישה שדוחפת אותך ללכת ולעבוד, אני צריכה להכיל את הילדים, אני צריכה לתחזק את הבית, אז קודם כל כבר הגבר מרגיש מחויבות. דבר שני, וזה פשוט בגלל שהחיים מחייבים אותך, איך לעשות? תלמדו מהחיים. איך לעשות ככה שהחיים יחייבו אותנו לעבוד בקבוצה, בצורה רצינית, להשתתף, ומכל זה, אנחנו אנחנו נרצה עוד משהו, צריך להתארגן. והעיקר בגלל זה, אם כל הקבוצה נפלה, מה אתם עושים? מה עושים? נו, יש כזאת קבוצה, נאמר 5 אנשים, קבוצה קטנה, אפילו 10. אצל כולם יש כזה מצב דומה. מי יכול להרים אותם? אם אין קבוצות אחרות לידם, קשר עם קבוצות אחרות, אף אחד. אפילו אם יש להם איזה שהן מחויבויות, בהפצה, בעוד איזשהו משהו. נו, אני חולה, נדחה את זה, ימצאו איזה שהן סיבות וכן הלאה. כלומר, אנחנו מחויבים להיות מקושרים. כתוב, אין האדם יכול להתיר את עצמו מבית האסורים, רק האחרים. ומתוך המצבים הניטרליים האלה, לצאת אפשר רק בעזרת האחרים. אז קחו את זה בחשבון ותארגנו את הקשרים ביניכם. תארגנו צוות טוב, אירופאי, שיעסוק באופן תדיר של לתשאל מה קורה בכל קבוצה, איך אתם פועלים, מה אתם עושים, מה התוכניות שלכם וכן הלאה. שתתקשרו זה לזה, שיהיה לכם איזושהי רשימה משותפת, ואתר, האתר המשותף של הקבוצה האירופאית, וכיוצא מזה, אתם תראו עד כמה מהר אתם תתקדמו. כל הבעיה היא רק בזה. אפילו אם קבוצה אחת ותהיה מופלאה ככל שתהיה, לא יכולה לעשות דבר ולא תתקדם. אם הבורא נתן לנו כבר כאלה גבולות גלובליים, אז אנחנו מחויבים להיות מקושרים עם כולם, ואני פונה לכל הקבוצות שלנו בעולם. אני מבקש, בואו נעשה ככה, שהחיבור בינינו יהפוך להיות עולמי. אז אנחנו נעשה קפיצה. רק זה חסר לנו בכדי לגלות את הבורא. והמצבים האלה הם חייבים ללמד אותנו שזהו, חייבים לסיים עם זה. צריך שבאופן תדיר יהיו עוד חלקים של הכלי העולמי שתמיד יהיו מוכנים לעזור להוציא אותך מהמצב הזה הניטרלי. בבקשה.
יש את העולם שהוא מצטייר, יש את העולם שהוא מצטייר בחושים שלנו, ושמענו שאמרת שהעולם הזה צריך להתפוגג. אז השאלה היא איך הוא מתפוגג, איך הוא צריך להתפוגג כדי שנצא להרגשה הזאת שאנחנו...
הוא מתמוסס בצורה מאוד פשוטה. קודם כל אפשר לקרוא על זה הרבה מאמרים מדעיים נכון להיום. אנחנו נמצאים בהרגשה, בתוכנו. האור העליון בונה בנו את ההרגשות האלה, את התחושות האלה. גלים, פיזיים, רוחניים, לא חשוב איזה. זה אותו הטבע. זה ההשפעה.
производит на нас определённые действия.
וזה משפיע עלינו באופן מסוים, ואנחנו מרגישים את זה. אז הרגשות האלה, התחושות האלה, הן תלויות בכלים שלנו, בחושים שלנו. אם החושים שלנו נמצאים ברמה המינימלית ביותר, אז אנחנו מרגישים בהם כאלה חפצים, ממדים כאלה, מאורעות, אירועים שאנחנו קוראים להם העולם שלנו. אם החושים שלנו מתרחבים, אז אנחנו מתחילים להרגיש במקום המימד הזה, מימדים נוספים. ולאחר מכן המימדים הנוספים האלה הם פשוט בולעים את שלנו. כלומר, בסופו של דבר הכל מתמוסס והופך לגל. בעל הסולם הוא נותן דוגמה מאוד פשוטה, הוא אומר, יש מים, מצב נוזלי, אתה יכול לקרר אותו, אותה, זה יהפוך להיות קרח, מצב מוצק. אתה יכול להפוך את זה להד, לחמם, וזה יהפוך להיות עד, או איזשהו ערפל, או בכלל לא מובן איפה זה יהיה. אבל זה אותו הדבר שהיה פעם מוצג, או נוזל, ועכשיו זה הפך להיות גז. כלומר, כל זה הוא משתנה כלפינו. אם יהיו לנו הרגשות אחרות, תחושות אחרות, אנחנו יכולים לראות את האוויר שלנו כבטון, כממש איזשהו מכשול שלא ניתן לעבור. כלומר, החושים שלנו הם, גם עכשיו, נכון להיום, כלפינו הם כאלה שמציירים לנו כזה עולם. תקראו את מה שכותבים עליו הפיזיקאים, על תפיסת המציאות. אתם תראו, ומה גם שבכלל כל זה ביחס לצופה, ככה הם מתארים את זה, את ה-U-Ever, אחרי איינשטיין היו עוד כמה פיזיקאים מאוד גדולים שכתבו על זה, וזה הכל מוכח על ידי ניסוי. כך שנכון להיום אנחנו לא יכולים להגיע את זה, היות והחומר הזה הוא ניתן לנו בחוש, אבל החושים שלנו משתנים, והחומר הופך להיות אחר. הכל זה רק גל, גל האור. בבקשה. עוד שאלה אחת בבקשה. אנחנו לא אמורים להתעסק במיסוס של העולם הזה. לא, 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 לא. אנחנו צריכים להשתוקק אל הבורא, אל אותו הכוח, כדי שיתגלה. והגילוי שלו הוא שכבר יעשה את הכל. אנחנו צריכים להשתוקק רק אליו. רק למה שאנחנו, רק מה שאנחנו עברנו עליו עכשיו, ההתגלות שלו היא כבר תתקן את הכל. כן.
אין עוד מלבדו, הכל אחד. אבל בכל זאת, הכל מחולק לפלוס, מינוס. רצון לקבל, רצון להשפיע.
Мужская, женская.
כוח נשי, גברי.
Do we like to see the game between the female force and the male force?
Может быть, не хватает как бы зивугим между мужскими силами.
А им חסרים זיווגים בין הכוחות הגבריים והנשיים כדי להגיע לגילוי השלם של האחד הזה.
And if so, how?
ואם כן, איך לעשות את זה?
только лишь привлечением творца.
אך ורק על ידי הזמנת הבורא. רק הוא יכול לחבר בין הפלוס והמינוס, ליצור כזה איחוד. נאמר, איש ואישה, שכינה ביניהם, כלומר התגלות הבורא, ולא בשום דרך אחרת. גבר ואישה, פלוס ומינוס, אף פעם שני כוחות מנוגדים לא יכולים להתחבר. הטבע הוא בנוי כך שביניהם תמיד חייבת להיות איזושהי התנגדות, פלוס מינוס, ביניהם נגד, ועל בסיס הנגד הזה מתחברת האנרגיה המשותפת שלהם. לכן הבורא, הוא משחק את התפקיד של הנגד הזה, הוא קודם כל מגלה את עצמו בצורה של האגואיזם, ההתנגדות בין הפלוס והמינוס, ולאחר מכן מחבר ביניהם, ועל בסיס אותה ההתנגדות לאחר מכן מופיעה ההתגלות שלו, אנחנו מתחילים להרגיש אותו, כיוון שאותו עצמו לא ניתן להרגיש, אלא הוא מורגש ברצונות שלנו. דווקא באותה ההתנגדות שאנחנו מייצרים בין הפלוס והמינוס.
Вот у нас этот резистор.
И наш лану кан это нагада за.
Плюс минус.
Плюс и минус.
И здесь тогда.
ואז כאן זורם החשמל שלו. אם זורם כאן החשמל שלו, אז כאן בנגד הזה אנחנו מתחילים להרגיש לגלות את הבורא. והנגד הזה זה האגו שלנו, ואם כנגד האגו הזה אנחנו מאפשרים את החיבור בינינו, מכניסים לשם, כלומר, את הבורא. הבורא זה ההופכי לאגו שלנו, זה אותו הדבר כמו הפרו, והבורא הוא ההופכי לזה. זה הוא שברא את החושך מתוך האור שלו, זה האחוריים שלו. ואז כאן אנחנו מקלים בעצם את הבורא.
Этот прибор является нашим экраном.
המכשיר הזה זה המסך שלנו.
Прошу.
בבקשה.
Раф, we have a question on behalf of the
Dutch. Раф, יש לנו שאלה מקבוצת הולנד.
Since the Arava and between the Arava and this congress.
בין הערבה עד עכשיו הכנס הזה.
Friends have been dropping out of the group like apples falling from the tree.
חברים עוזבים את הקבוצה כמו תפוחים שנופלים מהעץ.
We We've been really working very hard.
אנחנו באמת עבדנו מאוד קשה בקבוצה.
We're very worried about this.
ואנחנו מאוד מודאגים מזה. טוב, אנחנו יודעים שזה הבורא כמובן. אבל אם יש איזה פעולות שאנחנו צריכים לעשות, או אנחנו בכלל לא יכולים לעשות כלום.
Можем ли что-либо сделать в этом направлении, чтобы не падали ребята?
Я об этом уже говорил.
כבר דיברתי על זה, שכדי שהחברים לא ייפלו, צריך דבר אחד בלבד. לחזק את הקשר עם הבורא, שעל זה יזכירו לכם החברים. זוהי הקבוצה הקטנה. כאשר היא עובדת, היא הופכת להיות כמו אחד. שלם. והאדם היחיד הבודד לא יכול לעשות שום דבר. לשם כך נוצרת עוד קבוצה ועוד אחת וכן הלאה. והן צריכות לעזור זו לזו. כלומר, רק בקשר ביניהן יתגלה הבורא. ואי אפשר לברוח מזה.
נו,
זה כמו שעובד הגוף. האם יכול להיות, האם הכליות, הלב, הריאות, יכולות להיות בריאות אם ביניהן לא קיימים, לא קיימת קומוניקציה, תקשורת נכונה? לא יכול להיות. חייב להיות מוח. חייב להיות מוח ששולט בכל זה. והוא שמשגר את כל הקבוצות, וכל הקבוצות האלה נותנות לו משוב חוזר, קשר חוזר, ובאופן כזה כל הזמן לעבוד ביניכם ביחס גומלין, רק במין צירקולציה כזאת. אם אין בגוף צירקולציה, אם אין איזון בין כל האיברים, אז זה גוף חולה. אפילו שיכול להיות שיש איזה שהם איברים שהם בריאים, אבל אם אחד חולה, זהו. זה ממש מוציא את כל הגוף מאיזון. אז בהכרח צריך קשר. מספיק אתם זבלתם עם הקבוצות שלכם, אתם בצפון אמריקה, בכל הארצות, בכדי שאנחנו נוכל להתחבר ובצורה הנכונה להתקדם, אז אנחנו צריכים קשר בינינו, אנחנו צריכים בהכרח תמיכה חיצונית, מקבוצה לקבוצה. צריכה להיות איזושהי מערכת אחת של הפצה, של לימוד וכן הלאה. נו.
רב, добрый день. Виктор из
Германии. רב, שלום. ויקטור מגרמניה. הייתי רוצה לחדד את השאלה שהחבר שאל, זה לא רק בהולנד, זה גם בגרמניה. והבעיה היא כזאת, כאשר קורה משהו בקבוצה, הקבוצה כביכול מנסה לפתור את זה בעצמה, היא מתביישת להוציא את הכביזה שלה החוצה, מה אנחנו עכשיו נצעק כמו איזה ילד, כאילו, מה נעשה אם תינוק צועק, האמא יודעת מה צריך לעשות. וכאשר בקבוצה נאמר, באמת יש איזושהי בעיה, אז איך אנחנו באמת יכולים לצאת החוצה ולצעוק? תעזרו לנו לצאת, איך יוצאים לקבוצות אחרות לצעוק שיבואו ויעזרו? האם אחד אומר שיש בעיה או שכל הקבוצה יחד צריכה להחליט שיש לנו בעיה? מה עושים? איך?
אצלנו אותו דבר בקבוצה. בישראל. אני מרגיש לפעמים שנופל שם איזה חבר, אני מחכה יום, יומיים, האם יגיבו לזה אחרים או לא. אם לא, אז אני כבר מרמז על זה. גם כן מפספסים את זה. זאת אומרת, חייב שיהיה נוח להגיד, כזה קונטרול, שליטה כל הזמן. ואי אפשר לברוח מזה לשום מקום, ולקבוצה עצמה אסור, תשמעו מה אני אומר. הקבוצה אין לה זכות לשתוק אם יש לה בעיות, כי בזה היא מזיקה לכל האחרים. אני לא יכול לא להצהיר על זה שאני לא משתתף במשהו. על זה שאני התנתקתי מהדרך הרוחנית, חיפוש, מהמתח, מהתנועה קדימה. אני לא יכול לשתוק לגבי זה. כי בזה אני מאכזב את האנשים. זה כמו קבוצה, צוות שהולכים קדימה להתקפה, ופתאום אדם אחד לא יכול. האחרים בונים עליו. מה יהיה אם הוא לא יממש את המשימה שלו, שם בהתקפה על איזה משהו? הם כולם הלכו לאיבוד, שום דבר לא יצליח. ובגלל זה הוא חייב להגיד שיש לי משהו רע, יש לי משהו עם הרגל, עם היד, או משהו. זאת אומרת, הוא בזה מפיל את כולם. ואם הקבוצה כולה נפלה, אז היא מאכזבת, היא פוגעת בכולם. אנחנו לא יכולים להסתכל על כל אחד כמשהו פרטי. אם כל אחד בפרטיות שלו, אז אין ערבות, אין ערבות הדדית, אין התחייבות הדדית, אז בכלל אין כלום. טוב, טוב, תחשבו על זה. בבקשה. נו, מי שמע בתור? מהר.
שלום רב. אני מקרואטיה, ואם תוכל בבקשה להגיד, מהתפיסת המציאות השבורה שלי, לקבוצה יש אויב רציני שנקראת התמכרות. ומובן שהכל מגיע מאין עוד מלבדו. אבל איזה סוג של מאמץ יגיעה צריכה הקבוצה לעשות כדי להיות בשותפות עם הבורא? כדי לנצח את אותו האויב. איזה מאמץ צריכה הקבוצה לעשות כדי לנצח את האויב ולהיות בשותפות עם הבורא?
הבורא לא מגיב על בקשות פרטיות של האדם. זאת אומרת, הוא מגיב, אבל לא בכיוון החיובי. בגלל שאתם לא נותנים לו בזה הזדמנות להתגלות. אני עכשיו יישב ויצעק עד שהבורא לא יתגלה לי. ספרים יש לי כאן, תמונות, ציורים, מה שצריך. אני נסגר בחדר ומתחיל לחשוב, לצעוק, לסבול. יתגלה? לא. למה? על מה הוא יתגלה? איפה ההתנגדות הזאת שאנחנו בונים בינינו? איפה האויב הזה, האנמי, כמו שאת אומרת? איפה השונא הזה, האויב הזה? אין אותו. איפה המקום הזה שהוא צריך להתגלות? הוא צריך להתגלות בהתנגדות, הוא צריך להתגלות על האגו, על זה שאיך אני לא יכול להתחבר עם החברים ומבקש ממנו על זה. אז הוא מתגלה. ואם אני על עצמי שם, הוא אומר, נו, תתגלה לי. אז למה הוא יתגלה? על מה הוא יתגלה? אני רוצה להתרומם אליך. מה זאת אומרת להתרומם אליו? להתרומם זה להיות שווה אליו, קרוב אליו בתכונות. מה זאת אומרת קרוב אליו בתכונות? אחד, יחיד ומיוחד. זאת אומרת, כמה שיותר אנחנו מתקרבים בינינו, אז אנחנו יותר קרובים אליו. ואז הוא מתגלה בנו. זאת אומרת, האלה, כאן אנחנו נמצאים, כאן למטה, אנחנו 7 מיליארד, 7 מיליארד אנשים. ואחרי זה אנחנו מתחילים להתרומם. בדרגה הבאה אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו כמיליארד אחד, נגיד. ואחרי זה להרגיש את עצמנו, נו, נגיד כמו מיליון אחד. ואחרי זה כ-100 איש. אחרי זה כמו 10. אחרי זה כמו 1. זה בעצם סולם העלייה שלנו לבורא. ואם אני צועק, תרים אותי, תתגלה אליי. עם מה? עם מי? באדם אין כלום, זו נקודה. בנקודה יכול להיות מורגש רק העולם שלנו. והוא מציב בפנינו היום כזה תנאי. אם תתחילו להתחבר, וחוץ מזה גם כן, חוץ מהחיבור, תחשבו ותדאגו על כל העולם. תראו לאן הוא מדרדר את מכניס את העולם, לאיזה משבר, כמו שכותב בעל הסולם. וככה, לאט לאט, רק בזה נחשוב על כל העולם, רק במקרה כזה נתחיל להתרומם. ובכל שלב נתחיל להרגיש, אנחנו נרגיש את עצמנו יותר קבוצה, יותר ויותר קטנה, קומפקטית, שבקרובים זה לזה. וזה כל האנושות. ואנחנו מה שלומדים מהכתבים שלהם, עד שלא נהיה כאחד. זהו, שנהיה כאחד, אז במקרה כזה נהיה שווים לבורא. אז אין לנו שום ברירה אחרת, חוץ מלהתחיל להתחבר, ובינינו שהוא יתגלה, ואנחנו נראה שאנחנו לא מסוגלים. כמה פעמים קראנו את הקטע הזה מספר הזוהר, תלמידים של רבי שמעון. הם היו כולם חכמים גדולים מאוד, כולם היו בדרגת ארי חנפין דה אצילות. זו הדרגה הגבוהה ביותר של ההשגה. זה גילוי הבורא, זה הרגשת העולם העליון. זה תראו איך הם הרגישו את עצמם כל פעם כשהתחילו ללמוד את הזוהר. ואין שם מה ללמוד, הרי עוד לא היה כתוב הספר, הם בעצמם כתבו את הספר הזה. ומה הם כותבים? איך הם שנאו זה את זה? איזה שנאה הייתה? היו מוכנים לשרוף זה את זה. עד למצבים כאלה אנחנו צריכים להגיע, יחד עם זה שאנחנו נדרוש מהבורא שהוא יהיה בתוך זה, שיחבר. ואצלנו קצת איזה קרירות כזאת, שמה אני לא רוצה משהו, ונפל המצב רוח. אנחנו אפילו עוד לא הגענו עד השנאה. בואו נקווה שהיא תתגלה בקרוב, ואז אנחנו נראה אתכם. הכל יהיה בסדר. בבקשה. אנחנו צריכים בכלל להתחיל האמת את הסדנה. לא, בסדר, יאללה.
שלום רב, פשוט רציתי לשאול, איך אנחנו מראים הודיה, איך אנחנו יכולים להראות שאנחנו אסירי תודה לבורא?
только тем, что мы
желаем его рассказать. בזה שאנחנו רוצים לגלות אותו. בזה אנחנו מסבים לו תענוג.
Это слова и такие слова,
которые זה מילים כאלה יפות שככה הן לא ברורות, מלאכותיות. אני מבין אתכם, אבל בעצם ככה במה שאנחנו מתארים לעצמנו אפשר להסביר, אבל בעצם זו דרגה מאוד גבוהה שכשהיא מתגלה אז אנחנו מתחילים להבין את המשמעות של המילים האלה. לתת הנאה לבורא, איזשהו כוח עליון ששולט בהכל. מסתובבים פה איזה ג'וקים על איזה כדור הארץ, אתם מבינים שם, אז ככה, מציקים זה לזה, רוצים אותו, לא רוצים אותו, מזה משתנה לו המצב רוח. עכשיו הוא נהנה או שהוא סובל? זה צער השכינה או תענוג? אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מבינים בעצם את עצמנו. בעצם אנחנו יצורים גבוהים ביותר. האנושות בכלל. אבל לא בצורה הזאת שבה אנחנו רואים את זה היום. מה שאנחנו רואים מהתכונות שלנו. אלא באותה צורה שאנחנו באמת קיימים בה, בדרגה שמחוברים יחד בדבקות מלאה עם הבורא. בדרגה הזאת אנחנו שווים לו לחלוטין. אז את הדרגה הזאת אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, אנחנו צריכים לשחק בה. וכל אחד צריך לתאר את עצמו, את החברים שלו, שהם ראויים לדרגה כזאת. זה צריך להרים אותנו. אני לא יודע מה לעשות הלאה. לעבור לסדנה או המנהלים? נו, דבר.